טוב, אפשר להתחיל? ענייני דיור. התחלת? כן. טוב, אפשר לעבור לכוזרי. בתחילת המאמר החמישי, אנחנו בפסקה ב', אבל לפני זה, כבר הזכרנו את הרב קוק בשיעור הקודם, אני רוצה להתייחס לשאלה שאורלי שאלה שבוע שעבר, למה אנחנו צריכים את כל הבירורים האלה על כל מיני דברים לפעמים מוזרים עם ה... כן, אריסטו וכל השותפים והקלם וזה וכל הדברים האלה. אז דווקא במידות הראייה בערך אמונה בפסקה י"ח יש דבר מעניין שאומר הרב קוק.
מרק, אתה יכול להקליט גם את השיעור או מישהו אחר, כי או שתכבד לי הפלאפון וחבל, אם יש לכם פלאפון להקליט או זה, זה חבל שאומר להם.
אומר הרב קוק כאן בפסקה י"ח לגבי האמונה, אמונה תמימה, אמונה שלמה וכל הדברים האלה. אומר ככה, האמונה היא תאורה כשהיא מלאה רגש פנימי בעליונה העצמית, שזה סיפור בפני עצמו, ולא פניות זרות, ואף על פי שאינה כל כך רחבה בהשכלה, אינה מעכבת. אבל עכשיו אומר, ומכל מקום, כל מי שחונן בשכל לא יוכל להסתפק בלא היגיון שכלי. ואצלו לא תקום תמימות האמונה, תמימות האמונה, כי אם כשתתחבר עם אור הדעת. תתחבר עם אור הדעת, כן? ואם ימס זה את הדעת, תהיה אמונתו מלאה תוך ומרמה.
איפה זה כתוב?
במידות הראייה בפרק אמונה בפסקה י"ח. כן? זאת
אומרת שאם הוא לא עובר דרך השכל ומתחפתי לו, אז זה לא אמונה אמיתית.
לא, הוא לא אמר שזה לא אמונה אמיתית.
תמימה.
יש אולי בודדים שיכולים להסתפק באמונה פשוטה כזאת, כן, אבל לגבי הכלל ממש לא, כן? זה מאוד מאוד חשוב. ולמה זה חשוב? אומר בפסקה למד, בתוך חללה של האמונה, גם האמונה הנמוכה יש בה תועלת. אבל להניג את החיים, כלומר מי שרוצה להיות מנהיג, אין רשות כי אם לאמונה הגבוהה. והאמונה הגבוהה זה האמונה שמתחברת עם הדעת. כן? אז...
אבל יש התנגשות בין הדעת לאמונה.
לא, אין התנגשות. אין התנגשות. בסדר?
איפה שמפסיק הדעת, שם מפעילה האמונה.
לא אצל הרב קוק. לא אצל הרב קוק.
זה גישה חסידית, נכון?
לא, זה גישה של אני לא יודע מי. זה גישה של מי שאומר את הדברים האלה, אני לא. אבל זה לא, זה לא, זה לא מה שאומר הרב קוק, כן? מי?
הרב קוק אומר שאמונה אפשר ללמוד, להעמיק.
זה לא שאפשר.
צריך.
חייבים ללמוד. זה מדע. זה חוכמה. אפילו החוכמה המיוחדת של עם ישראל. חוכמת האמונה. כן. טוב. אם את מצטטת את רבי נחמן, אז כדאי לצטט אותו במדויק קודם כל. את מה שהוא אומר, מה שאת אמרת, הוא לא אומר. בסדר? הוא אומר שבתקופה שלו, הצדיק צריך לעסוק בכל השאלות האלה. בסדר? זה מה שהוא אומר.
לא כל אדם. זה הכוונה.
אני חושב שאפשר להבין שגם לא כל אדם יכול לעשות הבחנה רפואית מדויקת אם אין לו את הידע הנדרש. בשביל זה יש חופים. גם אם בגוגל אפשר למצוא כל מיני דברים, זה עדיין לא מסמיך את את אותו אדם להגיד כך, כך וכך תרופות. אותו דבר לגבי האמונה, זה דבר רציני. זה חוכמה. אז מי שלא למד את החוכמה הזאת, היה ויכוח עם בין הרב קוק והרדב"ז. יש כמה אגרות של הרב קוק. במיוחד האגרת המפורסמת תקנה שנשלחה אליו. אז הרדב"ז אמר לרב קוק, אני לא זקוק לכל הדברים שלך בקשר לאמונה. אני מאמין כמו הסבתא שלי. לא, הרב קוק, בצורה פשוטה ביותר. סבתא של כבודו הייתה אכן בעלת אמונה אדירה. אבל בדור שלנו, זה כבר לא מספיק.
כבר אין סבתות
כאלו. לא, יש סבתות כאלו.
לא, בדיוק לא.
יש סבתות כאלו. אז זה יחידי סגולה. אבל זה לא, אנחנו דור דעת. ולכן.
זה לא נכון לראות את הדור הזה כטיפש יותר.
ממש לא.
ממש
לא. לא.
הם לא קיבלו, אם הם ירדו את זה. אני רואה את זה במשפחה שלי, מה אתה מספר לי? זה דור שלישי שכבר לא יודע כלום.
אז זה
הכל. הם לא יודעים.
תלוי במשפחות. תלוי במשפחות.
משפחות מאוד מאוד.
אבל זה...
למה מתרחקים? אולי משהו בלימוד, אולי בדרך
שקוראים אליהם. הם לא רוצים
ללמוד. למה? מה קרה?
כי הדור שלושת הדורות, האחים שלי לדוגמה, עזבו, כבר הילדים שלהם לא יודעים כלום, והילדים שלהם גם לא יודעים כלום.
בסדר, אז זה למה שאנחנו יודעים פה, אבל השאלה היא למה.
אתה יודע מה? אני שמחה שלא מתנגדים כשאני מכניסה משהו דתי. זה כבר גם כבר הישג. כי יש כאלה שגם מתנגדים. אני יודעת מאיזה משפחה באתי.
זה בדיוק מה שאנחנו מדברים, זה למה עזבו, למה זה כבר לא רלוונטי להם, למה זה לא מדבר.
מדברים שהם לא יודעים, אולי אם היו יודעים אז היה אחרת, אבל הם לא יודעים והם גם לא
רוצים. זה רק מחזק, זה רק מחזק את הטענה של הרב קוק. יש כאן מדע, חוכמה, מקצוע שצריך ללמוד אותו.
וכולם
מבעלי תארים. מה זה קשור? מה זה קשור?
זה לא אנשים שלא לומדים, אבל הם לא כיוון הזה ללמוד.
אבל שוב, זה שאדם למד דבר מסוים, זה לא אומר שהוא מבין במקצוע אחר. כן? נגר זה נגר, חשמלאי זה חשמלאי. לא מוריד מכבודו של הנגר ומי ש... כבודו של החשמלאי.
כן.
לא, יש משהו שהיא אומרת נכון, שבעצם מאבדים את ה... אני אומרת, לא מסקרן אפילו ללמוד.
זה לא רוצים את
המשיכה ואת ההרגשה שיש פה משהו חיוני, שיש פה...
למה אצל אדם כזה צריכה להיות משיכה? אם הוא...
לא, אז חוזרים לאדם הטבעי.
כדי, לא, כדי שתהיה משיכה לנושא כלשהו. מישהו צריך להראות שיש משהו מעניין בנושא.
אני אתן לך דוגמה. הילד נהנה, שאני אומר, הוא רואה אותי בברכת, והוא נהנה מהברכה. להורה לא מעניין אפילו לבוא וכן ללמד את הילד את הברכה. הילד נהנה מהברכה. ילד בן 3.
נו, בסדר. ילד בן 3 הוא סקרן, זה הכל.
אבל למה ההורה לא נותן לו שהילד נהנה מזה?
אבל שוב, זה מתוך סקרנות, זה לא...
לא משנה, אבל אם לא תיתן לו את זה עכשיו, מתי תיתן לו את זה?
לא, בסדר, אבל כדי שאני אחליט לתת לו, אני בעצמי צריך להגיע לתובנה, להבנה, שיש בזה משהו, ושלא מספרים לו.
שההורים לא רוצים...
לא, פשוט זה... זה לא עניין שזה זר לי כי אני יודע מה יש שם ואני החלטתי שזה יהיה זר לי. זה פשוט מתוך, אין לי שום עניין בדבר הזה כי אף אחד לא עניין אותי. לא, זה הכל.
זה כבר שלושה דורות באותו סיפור.
בסדר, זה קורה.
איך מחזירים?
באהבה או באהבה. איך מחזירים, אני יודע. מה? אני לא יודע, לא מכיר אותה. הסבתא. אוקיי.
היא לא למדה. וצריכים לשאול את עצמנו מה גרם לה להיות בתקופה שלה להיות במקום הזה, שאנחנו מפספסים משהו.
לא, שוב, אני הכרתי את הסבתות שלי. אני... לא, אפילו הכרתי סבתא רבה.
אמונה
פנינה הזאת,
היא...
בסדר, שוב, אני לא יודע, כל מקרה הוא מקרה פרטי, אז אני לא יודע, אבל... מה אני אגיד? אני חושב שהמשבר הנוכחי הוא מתחיל בזה שבאמת... שמשהו לא מעניין, הוא לא מעניין.
שזה בעצם נס, שעד עכשיו זה לא
עושים. אני חושבת שאם הם היו מתחילים ולא...
כן, באמת, כי באמת, כי אצל רוב האנשים, למה שאני אשקיע בזה? זה לא מעניין. זה לא מעניין, זה לא מדבר אליי, זה לא בכל מה שאנחנו שומעים, אנחנו יודעים את המציאות, זה לא משהו חדש. יש כאלה מתוך הרגל, כי הכריחו אותם, אני סתם, אני בכוונה אומר. הכריחו אותם ללכת לחינוך הדתי, לממלכתי דתי או כזה או אחר, לא משנה מה. אבל אחרי י' בית שנים ברוך השם השתחררנו מהדבר הזה וסגרנו את הגמרא לתמיד. כי זה לא מעניין, וזה באמת לא מעניין. למה בחור בן 13, 14, 15 צריך לשבור את הראש לדעת אם הפרה עברה ברוח מצויה או לא ברוח מצויה?
אנחנו לא מדברים על זה,
אנחנו מדברים
על זה. סידור, מה זה סידור, הם לא יודעים. הם לא יודעים כי לא מלמדו
את החינוך. בחינוך הממלכתי דתי אני מזכיר לך שאף פעם לא לימדו מה זה סידור.
נכון.
לא, אז לכן אני יודע מה מלמדים, הפרה
לדעת.
אז סידור זה דבר...
זה שייך לבית הכנסת, זה לא שייך.
נכון, כי זה חומר נפץ, אז למה לעסוק בדברים האלה?
יותר קל, ואם
אנחנו נראות, זה כל העניין. זה אין ספק, אבל זה התוצאה של. זה לא, ממש לא, זה תוצאה של...
ברור.
לא, זה לא נכון, זה תוצאה של... אני לא רואה שום דבר מעניין שם.
אבל גם אתה לא
מחדיר
את זה בקטנות, אתה לא יכול
לך
ככה.
זה לא כיף. מה זה להחדיר בקטנות?
כשאתה מלמד ילד מיגל שבבית הוא רואה את זה, הוא רואה שעושים את זה,
לכן אני בכוונה הלכתי לאלה שעברו י' בית שנים בחינוך הממלכתי דתי, שכביכול
עברו.
עברו את מה שעברו, אפילו יש כאלה שעברו 5 יחידות גמרא, 5 יחידות מחשבת ישראל, 5 יחידות תנ"ך ו-5 יחידות אני עוד לא יודע מה. היה לי אחד כזה לפני שבוע, אמרתי לו את הגמרא וזה וזה, תקרא את רש"י, הוא אמר לי, אני לא יודע לקרוא את רש"י.
לא יודע לקרוא את רש"י?
לא. מה לא יכול להיות?
לקרוא את רש"י.
5 יחידות גמרא, 5 יחידות תנ"ך.
מה הבעיה לקרוא רש"י?
מה הבעיה?
זה לא ארמית.
מה, הם לא לומדים את זה?
שוב.
זה דעתי אותי בריאות.
שוב, אני שאלתי אותו איך אתה עברת 5 יחידות גמרא בלי לדעת רש"י. אמר, כל פעם היו מביאים לנו דף, הכל היה מודפס וזה, וזהו.
אבל לפחות הוא יודע.
לא, לא, הוא אפילו לא ידע איפה רש"י בדף. אז לא, זה לא סתם, זה אופייני, לא, 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 לא.
זה 5 יחידות.
לימוד
שהתחילו,
לומדים רק בשביל
המדור. זה אין ספק, אבל שוב, אבל שוב. זה לא מעניין אותם. זה לא מעניין אותם.
הציון מעניין
חווייתי.
טוב, מכיוון שהוא בסך הכל סיים לפני שנה, אז כנראה שזה עדיין, וכששמעתי איפה הוא למד, אז הרמים שם צריכים לשאול את עצמם כמה וכמה שאלות.
איפה
הוא
למד?
לא משנה, לא משנה. לא משנה, אבל אני אומר, הוא לא לפי התגובות של האחרים שגם היו... שגם היו על ידו, המצב לא היה הרבה יותר טוב אצל אחרים. אבל הם, בחורים האלה הם בחורים כנים. לא מעניין אותנו. לא עניין אותנו. ואני לומד איתם כבר את הסיפור של קין והבל כבר כמה וכמה שבועות, ופתאום הם אומרים, וואו.
כן, לא שמענו,
אבל...
נכון, זה
בגישה.
בסדר, אז אני לא אומר רק את זה, אפשר קודם כל לעניין אותם.
נכון.
לחבר אותם לדבר הזה. אבל התחלנו במצב של...
אני לא התחיל עכשיו.
לא ברור שזה לא התחיל עכשיו, אני לא אומר שזה עכשיו וזה. בתחילת השנה שאלתי אותם שאלה פשוטה מאוד. תסבירו לי, כל אחד יסביר לי, יכתוב על פתק, כי הם מתביישים בהתחלה. למה התורה רלוונטית לא היום? ה-80% מהפתקים פתקים שקיבלתי בחזרה.
לבנים?
דפק? דפק?
לבנים. לא ידעו מה לענות.
כן, כי זה לא רלוונטי. ואני לא חושב שהם יוצא דופן בזה. זה בדיוק המצב בצל. גם ישיבות בעלי שם וכל הדברים האלה. וזה... אם מישהו היה מייס שמה לעשות את זה, היה מקבל בדיוק אותו אחוז של תקים לבנים וזה. אחרי י' ב' שנים שכביכול, הנה, זה המצב. זה המצב. יש אחד שאפילו סיפר לי שאצלו, גם כן, מקום יוקרתי ביותר, חלק מהילדים לא צמו ביום כיפור. ישיבה תיכונית. לא צמו ביום כיפור. והראש הישיבה ידע. מה זה כבר? זה המצב.
לא, אני אומרת, יש שני סוגים.
זה המצב, זה המצב.
יש ישיבות שלא רוצים ולא מעניין אותם, אבל לפחות משהו למדו עד שהגיעו לשם.
לא, שום דבר.
ויש כאלה שלא קיבלו כלום, ובכלל לא מעניין אותם.
אבל אני שוב,
זה לא היום.
שוב, אני לא אלה, זה סיפור אחר לחלוטין. אני מדבר על הציבור שלנו, על הציבור שלנו, כשתדעו מה המצב ל... לא, לא, שיספרו לכם סיפורים, כי שומעים כל מיני...
אז הוא אומר לך, אלה שלומדים, זה לא מעניין אותם.
זה...
לפחות מה שהם יודעים.
לא, לא, התורה לחלוטין, התורה לחלוטין.
יום אחד הם יחזרו.
לא, שום דבר, לא יום אחד ולא יומיים ולא כלום. זה לא מעניין אותם, לא עניינו, לא חיברו אותם לדבר הזה.
זה גם תלוי בבית.
זה שום... זה הרבה מעבר, לא לבית ולא לישיבה ולא זה. זה לא מעניין אותם. פשוט, זה לא רלוונטי מבחינתם יותר. אז נכון, כיף ללכת לפעמים לקבלת שבת, כולם שרים, זה כיף, יש חוויה, פתאום. נכון, יש חוויה, ואז מתחברים לחוויה.
אבל הולכים לאומן. מחפשים
חברים שלו. להם אין כסף מספיק כדי כנראה.
לא, לא, לא.
מה זה משנה, כן?
אני חושב שהיא נסע חינם שם. כי יש נדבן שנותן.
לפני חודש אני בביקה לוקח טרמפ בחור, וזה אנחנו מתחילים לדבר, מתברר שזה הרב של ה... של בסיס ההדרכה של כפיר, בביקה. הוא אחראי בין היתר על הגדוד שמדובר עליו השבוע של החרדים. אני לא הופתעתי ממה שפורסם השבוע, הרי שם הוא אמר לי, מצב בלתי אפשרי. הזיוף של המספרי, הגיוף של החרדים. מכל הבחינות הוא אומר לי, אני מחויב על פי פקודות של הרמטכ"ל, כי זה ההסכם עם הארגון שמארגן את הדברים האלה, לתת להם שיעור כל יום, שעה.
בנצח יהודה.
בנצח יהודה, בפלוגת הטירונים. מה זה לא כולם? אף אחד.
מי שהולך לצבא זה מי שכבר...
זה אלה שכבר, אז הוא אומר, יש כמה שבאים דווקא מהסקטור החרדלי יותר שם, שלא ברור מה הם עושים בדיוק שם.
זה מאוד ברור, הם לא רוצים שירותים נשים. כן, 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 יש הרבה
חרדלים. יש גם פלוגות מיוחדות, גם בצנחנים וגם בגולני היום, בסדר, זה לא... לא, יש. אז זה לא משנה, אבל אותם, זה לא משנה. נו, אז מה אתה מלמד אותם?
כולם נושרים של
החרדים. לא, כולם, הרוב המוחלט. הרוב המוחלט. אבל
עדיין
באים
משפחות דתיות.
אבל לא, 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 צריכה לדייק. הם באו ממשפחות חרדיות, הם לא יכולים לחזור הביתה.
אבל עדיין זה קבוצה של החרדית, עדיין שהם, למרות שהם לא מקיימים שום דבר, הם באים ממשפחות חרדיות.
הם לא מגדירים את עצמם כחרדים.
בסדר, אבל עדיין
מתאימים לקבוצה הזאת. זה לא בסדר, ולכאורה שמה הלימוד היה אמור להיות יותר אינטנסיבי, מעמיק וזה. כלום.
אבל הם עושים סיום. כל פעם שגורים טירונות, הם סיום.
כן, כן, כי הוא מחויב על פקודות מטכ"ל. כי הוא חייב. לא, זה לא תקדים שכל הצבא יהיה כך.
למה לא?
כי הוא שובר את הראש כל יום, על מה אנחנו נדבר היום, על ההלכה אפשר לדבר, על זה אי אפשר לדבר, אז הוא אומר, בסוף אני מנהל איתם שיחות נפש. שאלתי אותו, אמרתי לו, אתה כאן בביקה, למה אתה לא לוקח תנ"ך, מוציא אותם לסיורים, מחבר אותם קצת מבחינה חוויה, ריאליה. וזה טוב, הוא אומר, זה בעיה של תקציב, זה לא משנה את ה... לא, זה באמת. הוא אומר, כי... הוא אומר לי, אני מסכים איתך, זה באמת הדרך היחידה, דרך הרגליים, שיש, שעושים מסע, ואז אני בא, ובסדר.
זה גם משהו אותה וגם.
אבל הוא אומר, תשמע, אני לא מבין. אני לא מבין, זה היה אמור להיות לא, הלב ההתעניינות שלהם במשך שנים. מה הם חוו, לכאורה? הוא אומר, כלום. כלום. כן. ומצד שני, וזו הנקודה המעניינת.
לאומיות מתחזקת.
לא.
חיילים טובים.
לא, זה לא עניין של חיילים טובים. מצד שני, הם לא מסוגלים להתחבר לעולם החילוני. ואז הם לא פה ולא שם. ואומר, שוקט גבורה. לא מוצאים את עצמם בשום מקום. זה טרגדיה.
ללמד אתם את תורתו של מניטור.
זו טרגדיה.
אוספים אותם?
מה שקורה
לה... אוספים, אוספים אותם או לא אוספים אותם?
לא מגייסים כי הם לא לומדים משום מקום, נאמר.
אלה שבכיכר ציון, יש להם תיקים פליליים לרוב, אז הם כבר לא יכולים להגיע למקומות האלה, גם כן. זה סיפור אחר. בסדר? אבל שוב, אנשים, אחרי שנים, אחרי שהם ראו דוגמה אישית בבית, כן? וכולם זה אותו סיפור. מה הפרה הזאת מעניינת אותי? לא התייחסו לשאלות שהיו לי, וניסו... למה דיברנו על כל זה?
כוזרים.
השאלה של אורי. השאלה של
אורי.
אבל זה בדיוק זה. לא, אבל זה בדיוק זה. כן? זה בדיוק זה. מה שהרב קוק כותב, חייבים ממש, אי אפשר להסתפק יותר באמירה, גם הרב קוק כותב בעצמו, כן? האמונה הפשוטה, זה כל יהודי, וזה נולד, וזה, וכל, מה שאנחנו שומרים בשם הרב קוק בכל מיני מקומות. הוא יודע מה המצב. הוא יודע מה המצב, התקופה שלו זה תקופת החילון של עם ישראל. הוא חי בדיוק בתפר הזה. לא, סוף המאה ה-19. 15,
זה השבר הגדול בכלל.
לא, השבר הגדול הוא מאמצע המאה ה-19. כן. אבל למה פתאום כפייה? כי פתאום נמאס לאנשים, כי פתאום השערים נפתחו. ידעו, גם אם הם ישבו באמצע הכפר באוקראינה, על יד הקבר של רבי זה או רבי אחר, פתאום הם שמעו שבאירופה המערבית, באמריקה, השערים פתוחים. אז פתאום מה? פתאום לא נשאר כלום. פתאום לא נשאר כלום. 50 שנה, 80% מעם ישראל הופך להיות חילוני. זה לא לקח מאות שנים. והמעניין, לפחות בתקופות האלה, שלהבדיל ממה שקרה לפני זה, שכאשר היהודי היה עוזב, לא היה נשאר זכר ממנו מבחינת יהודי, נולדה קטגוריה חדשה של היהודי החילוני.
הוא לא צריך להיות מומר או מתבולל.
לא צריך להיות כלום, נכון.
יכול להישאר יהודי.
הוא יהודי, אז יש כאלה שהכיוון הלאומי-לאומני חיבר אותם בצורה זו או אחרת בחזרה, אבל יש הרבה שאמרו, אנחנו יהודים פור כעול.
תראה מה שזה
הביא
לאירופה.
כי הנצרות
הפסיקה
להיות
משיחה. באירופה זה לא הביא להרבה דברים. לא, כי התופעה הזאת היא בעיקר באמריקה.
אתה לא חושב שזה בגלל שהנצרות דעה, זה כבר לא היה משיחה להיות נוצרי.
היה גם אפשר להתקבל בחברה.
אתה יכול להישאר יהודי, זה לא גורם לכלום.
באותה תקופה, גם אם יש תהליך של חילון בתוך אירופה באופן כללי, התופעה היא בעיקר בארצות הברית.
אבל דווקא ב-1882 העלייה של החרדים שהגיעה לאמריקה דווקא הצילה אותם.
עוד פעם.
בהגירה של 1882 מרוסיה לאמריקה.
איזה הגירה?
הייתה אחרי הפרעות שהיו ברוסיה. 1882.
כן, למה 1882?
הייתה הגירה לאמריקה גדולה של כל החרדים.
של כל החרדים?
חלק גדול
מהחרדים. חלק גדול?
כן.
מאיפה את ממציאה?
2 מיליון. אני למדתי את ההיסטוריה של
זה. מאיפה את ממציאה לי את הדבר הזה? שזה
החרדים האלה. למדתי את זה באמריקה.
אז זה סיפור.
כי הם היו חילונים לגמרי ב...
מי זה הם היו?
ממש לא היו חילונים. והם לא הכניסו את כל ה...
מה הכל? מי המציא לך את הדברים האלה?
אני למדתי שני קורסים.
אז זה כנראה, אז
אתה יכול... אחד באוניברסיטי ואחד ב-JTS.
אז כנראה שמספרים סיפורים. כן? מספרים סיפורים. מספרים סיפורים. זה קודם כל מ-1860 עד ערב מלחמת העולם הראשונה, 1914, מספר היהודים שעוזבים את תחום המושב ברוסיה ועוברים לאמריקה, זה בערך 2.5 מיליון. בערך. בסדר?
אבל רובם היו חרדים.
לא, 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 לא. רובם נהגו את מנהג המקום כל עוד הם היו
במקום.
מסורתיים,
רבדים.
לא, 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 שוב, שנייה. כן? כשהם עלו לאונייה, השאירו בנמל את הבגדים. לא רק את התפילין, הציצית וקפוטה וכל מה שהיה מיותר, כן? יש גם כאלה שהשאירו נשים וילדים.
הרבה.
לא יודע, הרבה.
הרבה וגם באירופה.
לא יודע, הרבה, יש כאלה. בסדר? הגיעו לאמריקה.
הם עזבו
ושאירו. הגיעו לאמריקה, ואמריקה, מכיוון שארצות הברית נבנתה קהילות, היו העירים, היו איטלקים וזה, אז היו גם היהודים. טוב, חייבים לאכול קשר? ממש לא. ממש לא. והייתה גם השפה שחיברה. איזה...
עבודה בשבת, שהיה...
עבדו.
הרבה עבדו בשבת. עבדו. סוגיה בהלכה שם.
עבדו כדי לאכול, פשוט. בסדר. מה אמרו גדולי הרבנים באירופה? גוואלד! היהודים האלה יוצאים לשמד.
גם בארץ.
לא, לא בארץ. אפשר לקרוא את כל החיבורים שהתחברו אז.
כן?
ברור שכך היה. אבל מה זה אומר? זה אומר שכל מה שהיה לפני זה היה רקוב. היה רקוב. כי כלום לא נשאר בסוף.
בגלל שהמספרים
כבר גדולים, 2.5 מיליון,
אז הם בכל אופן
נכללו
בתוך עם ישראל ולא אמרו שהם...
אבל הם יהודים. הם יהודים, כי הם מדברים יידיש.
התודעה
שלהם?
כי הם מדברים יידיש.
הייתה כבר התבוללות, וזהו. לא התבוללות, זה דור אחרי זה.
דווקא בכור היתוך של אמריקה זה אפשרות הכי טובה
להתבולל. ברור, וזה בדיוק מה שקרה, ואנחנו רואים את המספרים היום. אנחנו זה, וכולם יגידו, סבא שלי היה רב גדול בליטה. לא בסדר, סבא שלך היה רב גדול בליטה, אבל מה אתה עשית כשעזבת את ליטה? השארת את הכל מאחור, כי זה היה פולקלור, במקרה הטוב. היה פולקלור. בסדר, אבל אם חוזרים לזה, וזה בדיוק, והרב קוק, לא רק הוא, כולם יודעים את המצב. אז הרבנים בליטה צעקו. אבל מה התוכנית המעשית כדי לחזק את האמונה של אותם יהודים? מה התוכנית המעשית? תורת המוסר. תורת המוסר, בהתחלה, ראשי הישיבות זרקו את כל מי שדגל בתורת המוסר מהישיבות. תראה את מה? זה אפילו קרוב לכפירה מבחינתם. זאת אומרת, כאן יש משבר אדיר, והרב קוק בפינה שלו, כשהוא מגיע לארץ, מבין גם את הבעיה ואת השאלה, ולכן הוא רוצה, כשרואים את התוכנית שהוא כותב לישיבה הגדולה המרכזית, מה שהופך להיות המרכז הרב, הוא כותב בפירוש, הנה צריך ללמוד אמונה, תראה, טק טק טק, מה נשאר מזה היום? כן?
אבל הרב קוק
כמעט כלום. כמעט כלום. ואותם צעירים שלומדים מחשבת ישראל וכל הדברים האלה, שאלתי אחד, נו, מה אתה זוכר? אומר, אם אתה רוצה, שבוע הבא אני מביא לך את המחברות שלי. אמרתי, מה אתה זוכר? אומר, לא זוכר. לא זוכר, היו דיונים. היו דיונים.
כי זה לא תורת חיים, זה הפך להיות...
בדיוק.
נשיא ציון.
נכון.
לגמור משהו, זה לא יכול להיות מניחה כבר, זה משהו חיצוני.
נכון, ולכן...
ולכן... אני לא יודע, לא למדתי רבנות.
לא, אבל... כן, אנחנו בכוזרי, אנחנו בכוזרי. טוב. אז אנחנו בכוזרי בדף קוף צדיבב, לא? והנה אני אומר. מן המוחשים אנו משיגים בחושנו רק את הכמות ורק ואת היכות. ואין זה כי אם משפט השכל שעללו נשואות בנושא, אולם אותו נושא קשה לנו לציירו לעצמנו, וכי מנעין לנו ציור של דבר אשר אין לו כשהוא לעצמו כמות ולא איכות. אז אני לא יודע אם קאנט קרא את רבי יהודה לוי, אבל בטוח שרבי יהודה לוי לא קרא את קאנט, גם אם יש דעה של הרמן כהן שמשה רבנו לפני שקיבל את התורה קרא.
התייעץ עם קאנט.
התייעץ, כן, לפחות. כי מה הוא אומר כאן? את הדבר כשלעצמו אתה לא יכול להשיג, מה שנקרא נומן אצל קאנט. אתה רק את התופעות, הפנומן, תופעה, המקרים בלשון אריסטו. את העצם אתה לא יכול. וכאן אתם מבינים שקאנט, הבסיס שלו זה אריסטו בדברים האלה. אתה לא יכול. אז איך אתה יכול לדמיין לעצמך משהו? רק דרך התופעות שאתה רואה. כן? טוב. למה זה מעניין?
זה רק הדמיון או המחשבה?
גם וגם.
גם וגם?
גם וגם.
זה לא מחשבה אלוקית?
מחשבה מה?
אלוקית.
איזה מחשבה אלוקית יש כאן?
לא, כשאתה...
הוא מדבר על המוחשים.
כשמגיע הערה במחשבה זה לא אלוקית?
שמגיעה הערה בתוך המחשבה. אינטואיציה את רוצה להגיד?
לא, הערה.
מה זה הערה? מה? כן, מה זה? הבנה, זה אני מבין. מה זה הערה? הבנתי, כי אני שברתי את הראש.
לא,
למה?
יש לך הערה.
לא, שוב, אני בכוונה אני מקשה, כי מול התיאור של ההערה אני יכול להגיד, טוב, בן אדם שחושב הרבה זמן על נושא מסוים, פתאום הדברים יום אחד מסתדרים לו. מה לא? לא, למה? אני אפנה אותך לספר של לורן שוורץ, אחד מהמתמטיקאים הגדולים ביותר של המחצית השנייה של המאה ה-20, שמתאר איך בלילה אחד שיהודי... הוא היה יהודי, כן? רדפו אחריו והסתתר וזה, אבל בערב אחד, לילה אחד הוא יצא החוצה, ראה את הכוכבים וזה, גשם שוטל וזה, ופתאום כל מה שהוא ניסה, ברור, ניסה לסדר במשך שנים, פתאום הכל התבהר לו, ואז חזר פנימה והתחיל לכתוב את ה...
אבל היה הרבה עבודה קודמת.
ברור, לכן אני אומר. לכן אני אומר.
זה לא משהו פנימי שקורה
אצל הבן אדם. אז זה לאן מה? מנסה...
כן,
לא, אני מבין מה שאת אומרת.
שיהודים קורא להם פתאום תאונה כמעט קטלנית.
השאלה אם אני אגיד, אם אני אגיד הערה, הברקה, אינטואיציה או משהו טבעי לחלוטין. כשאני מדבר על אותו דבר, כן.
לפעמים זה בא בלי להתאמץ.
טוב, יש אנשים מוכשרים. כן, מה לעשות? אבל לא על זה הוא מדבר כרגע. כאן הוא מדבר על המין המוחשים. זאת אומרת, הדברים שאנחנו רואים, החפצים שאנחנו פוגשים, כן? מין המוחשים אנו משיגים בחושנו, אני רואה, אני תופס, אני מעריך כמות, הנה כמה, 40 סנטימטר רוחב וכו' וכו', צבע כזה או אחר.
משהו
לא רק מוחשי, מששי, אני יכול גם להתקרב, לשים את היד על זה, בסדר? מה אני תופס? את הכמות, לא את האיכות.
גם את הכמות, רק... ואת האיכות גם, אנחנו חושבים, אנחנו חושבים רק את הכמות ואת האיכות.
כן, אבל מה זה? ואין זה כי אם משפט השכל שעלילו נשואות בנושא. אולם, אותו נושא קשה לנו לציירו לעצמנו.
איזה מה זה נושא? איזה נושא?
הנה, אותו נושא, כאן, הנה, הכיסא כאן.
אוקיי, אז זה מושא
בעצם,
מה שאנחנו
אומרים
בעברית
מושא. מושא
השכל, כן?
כן. אוקיי. ככה אני אסביר עכשיו. אתה לא ראית את הכיסא הזה, אני רוצה לתאר לך. מה אני עושה? ביום.
נותנת פחתים מוחשים.
את הצבע, את
הצורה.
את המקרים.
את המאפיינים
שלו. את המאפיינים. ומה אתה עושה?
מרכיב משהו בספר.
תמונה וירטואלית.
כן, לצייר.
שאם אני מבקש ממך תצייר לי מה שזה, לא בטוח שזה יהיה דומה בכלל. למה?
זה אישי כנראה.
לא, זה לא אישי, זה כאן הוא פשוט, זה... ככה, ככה, ככה הדברים, וכי מניין לנו ציור של דבר אשר אין לו כשהוא לעצמו כמות ולא איכות, אז זה עוד יותר.
מה?
זאת אומרת, עכשיו, אתה ציירת את זה, אני אומר, על זה אני דיברתי?
זה בכלל לא זה.
למה? כי מה אני מכיר? אני לא מכיר את העצם.
מכיר מה שאמרתי. אבל זה משהו טוען
כאן,
שהשכל כן מרכיב.
השכל שלי, כי אני דרך החושים, אני תפסתי את הדבר הזה, אבל אני לא יכול להעביר את זה הלאה. ולפי הסברה, מציאות דבר כזה, מן הנמנעות היא. אולם השכל מקשה על הסברה זו בטענו, הרי הכמות והאיכות הם מקרים שאינם קיימים לעצמם. ואי אפשר לשניהם בלא נושא. זה ממש אריסטו. אמר, יש את העצם, יש את המקרים של הדבר הזה, זה המאפיינים. אי אפשר מאפיינים בלי עצם. אבל העצם אני לא מסוגל לתאר, וזה גם אם אני דרך החושים אני תפסתי אותו כביכול. לא, תפסת את המקרים שלו. כן?
רוצה לדבר על העניין של האלוקות.
לא, ממש לא. לנושא הזה קראו הפילוסופים בשם איולי. והאיולי הזה, ואמרו, כי מה שאין השכל משיג את האיולי השגה שלמה, הוא מפני שהאיולי אינו שלם לפי מהותו. למה הוא לא שלם לפי מהותו?